נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחייג כעת ל-03-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר כל חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
לילה טוב, מאזיני כל חי היקרים, 8 דקות לאחר חצות, ואנו נפגשים בסיעת הדשמיה, אחרי הפסקה מכבדת של חגים, של מאורעות. הלילה, לתוכנית של נפש החיים, הלילה יום הזיכרון, זהו זמן שבו תרצו לדבר, לשוחח על כל מה שרק תרצו. השעתיים הבאות הן השעתיים שלכם, המאזינים, בהם תבחרו לטלפן אל מספרי הטלפון שהתפרסמו והתפרסמו, כאן תרצו לשאול, לשתף, לבקש, או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. אתם מוזמנים לעשות זאת, ואנו בסייעת הדשמיה, ורק בסייעת הדשמיה, עם המון סייעת הדשמיה, נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע. אנחנו בשעתיים האלה נשמיע רק מוזיקה ווקלית. זה היינו לא על ידי כלי זמר, אלא הכל רק בפה. אנחנו באמת ספירת העומר. אז גם נפתח את התוכנית שלנו עם שיר ווקלי. בזמן הזה שאתם שומעים את השיר, אתם יכולים כבר לטלפן, כפי שאני רואה שאתם כבר עושים זאת. עורך ומפיק אותנו שלמה פולק. על הביצוע הטכני, המאסטר אורי כהן. אחרי המוסיקלי שלנו זה אשר גרייבר, מי בקצב היום, ומי שאחראי פה על כל הצוות הנפלא, זה שימי ברוורמן שעושה את מלאכתו נאמנה. ואנחנו, כן, יוצאים לדרך עם שיר ווקלי, ומצפים לשיחות שלכם.
voices who are
ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום הרב.
וברכה.
מדבר מוטי מירושלים.
כן, מוטי.
אני אגיד הרב תודה רבה על התוכנית, על כל השידורים שיש כל שבוע, אנחנו נהנים מזה.
יישר כוח, מחמם את הלב.
רציתי להגיד הרב, אנחנו משפחה עם 8 נפשות. עכשיו רובם נשואים. נשארנו רק אני ואחי בבית. אני בגיל 21 והוא בגיל 20, אנחנו בישיבה גדולה. לידינו ממש גר האח הגדול, הוא בין האחים הגדולים, שיש לו גם 8 ילדים, ויש לו בן הבכור, הוא בגיל 14. עכשיו הוא אחיין שלנו, ממש ב, אנחנו גרים, כביש ממולנו, הוא גר ממולנו. עכשיו, יש הרבה פעמים שכאילו, סתם ככה ילד הבכור, הם לא, לא יודע איך להגיד את זה, הם כאילו לא מסתדרים איתו בבית טכנית. וכל פעם שקורה איזה משהו, יש איזה מריבה, חיכוך עם ההורים ומשהו כזה, אז הם, הוא ישב יוצא מהבית ובא לבית של הסבא וסבתא, כאילו לבית שלנו. עכשיו, לנו זה כאילו לא הפריע, דודים וזה. אבל זה קרה פעם, פעמיים וזה, ועד שקלטנו שזה כבר העיר המקלט שלו. כל פעם אנחנו פוגשים את זה כל יום. מתחיל הבוקר, 10, 10:30, הוא נמצא אצלנו בבית, עד לקראת הערב, עד 8 בערך, ורגיל, הסבא וסבתא מפנקים אותו ואין שום בעיה. אבל מה שקורה זה שכאילו ההורים מתקשרים ואומרים, אל תפנקו אותו, תציעו אותו מהבית, ואל תכניסו אותו לבית. יש ויכוח בינינו לבין ההורים שלהם, בין אחי. כאילו, אז אמרתי לאחי שזה לא, לא אמור להיות הטכנית שלנו, כי לא אנחנו צריכים לחנך אותו. ואם הוא מגיע לבית של סבא וסבתא, זה רגיל, סבא וסבתא, הם לא יכולים, הם מפנקים, הם לא מחנכים או משהו. אז יש חיכוכים, ואמא שלי גם נכנסת ללחץ. כל פעם, מה יהיה, מה יהיה, למה ככה ולמה זה. וסתם ככה טכנית אנחנו בבית, לא יכולים לחיות החיים הרגילים, הדודים. אני ואחי. לא יכולים לחיות את החיים הטכניים עם האבא ואמא. כי עם כל זה שהוא אחיין שלנו והוא הנכד, אבל זה עדיין לא אותה משפחה. אז לא ידענו איך להגיב להורים ואיך להגיב לאחיין גם. אני מקווה שהסברתי את השאלה טוב בשביל...
הסברת את עצמך מצוין, וזו אכן סוגיה מאוד 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 מורכבת. מצד אחד, כמו שאתה אומר, סבא וסבתא ודודים לא אמורים להיות מחנכים שלו, ולא אמורים להיכנס לתוך המריבה, אם נקרא לזה ככה. זה לא, לא העניין שלכם, ותמיד סבא וסבתא צריכים להיות המפנקים והנחמדים, וככה גם הדודים. זו הרי אחד הפירושים לחודש אלול, שזה אני לדודי ודודי לי, ולא אני לאבי ואבי לי, כי אומרים הבעלי מוסר שדוד הוא תמיד נותן את הטוב. אבא גם מחנך. הקדוש ברוך הוא באלול הוא כמו דוד. מצד שני, הסוגיה שלהם מול משטר הילד והגבולות, זה בעיה שלהם, וחייב להיות פה מצד אחד סינכרון, אבל אסור שאתם תהיו כביכול האנשים הרעים. עכשיו, מה שאני מבין... שזה לא התחום שלך בוודאי, אבל מבין מתוך השיחה שיש להם קושי בהתנהלות מול הילד הזה.
זה ודאי, כן. אני לא
רציתי
לקיים
את זה, אבל... ברור, כן, הילד לא מסתדר, בורח.
זה כללי, כאילו, סתם ככה, בדרך כלל זה, אני רוצה להוסיף עוד פרט, זה בכללי.
זה ודאי.
הוא בבית עצמו גם לא מסתדר, אני אומר, עם האחים והאחיות. הם 8 במשפחה גם, הם לא מסתדרים איתו. באחים
ואחיות. תראה, אם היה להם...
לא רק ההורים.
אם היה להם עליו שליטה, אז הם מסכמים איתו שהוא לא בורח לסבא וזה היה נגמר. אתה רואה שאין שליטה על זה.
כן.
מה שאני כן חושב, סתם, כמובן זה לא אתה צריך לעשות, אלא זה אולי אבא שלך או אמא שלך.
כן, אני בא לשאול בשבילהם, וגם רק עד יודעים מה לעשות.
קודם כל, להמליץ להם, שבצורה מאוד מכובדת, ולכן זה לא יכול להיות אתם, אלא רק ההורים, שילכו לאיזשהו הנחיה, דרכה, איך להתעסק איתו. קודם כל. זה בפן שלהם. הוא בן 14 סך הכל, למרות שזה כבר לא כזה סך הכל, אבל עדיין זה סך הכל. אני צופה שאם הסיפור הזה ממשיך ככה, ב-16-17 זה מכפיל את עצמו. לקנה מידה שהם בכלל לא יבינו מאיזה כיוון להסתכל על זה, ולכן חשוב מאוד להמליץ להם בעדינות, שישבו עם איש מקצוע, שיקבלו כלים. דבר נוסף שהייתי ממליץ במיידי יותר, אני כן הייתי עושה איזושהי פגישה שמשלבת בתוכה את ההורים, סבא וסבתא והילד. פגישה על שולחן אחד, שבהם מעלים כביכול את הנקודה, שמצד אחד סבא מספר על זה שהוא תמיד יישאר סבא טוב, ובשביל הנכדים הם כולם טובים, וההורים מספרים על זה שסבא לא יכול להיות נפלט כי צריך קודם כל לכבד את ההורים, וסבא יהיה נוכח בכאב הזה, שהוא לא יביע את דעתו, שהוא לא יגיד אני לא מקבל אותך יותר, בשום פנים ואופן לא. אסור, סבא צריך להישאר סבא. זה גם יכול להיות, ואני אומר את זה בזהירות גדולה, שמכיוון שהם לא יודעים את הדרך ואת הצורה ואת השיטה לטפל בו, זה אולי יהיה אסון אם סבא לא יקבל אותו. לכן אני לא רוצה שהדלת ייסגר. אבל כביכול שידברו על זה, שסבא יגיד שדבר שהוא הכי רוצה זה שהם יסתדרו. ושכואב לו שהוא בא אליו רק בגלל שהוא כביכול מפלט, הוא רוצה שהוא יבוא אליו בתור שהוא אוהב אותו. ושהוא לא רוצה היה לראות שהבית שלו הוא מפלט בשביל מריבה עם הורים. הוא תמיד יישאר פתוח בפניו הבית. והוא תמיד יחבק אותו. זאת אומרת, הסבא צריך לשדר לו שהוא תמיד יקבל אותו, והכל בסדר, אבל הוא לא הפוך. זה כביכול פוגע בו, שהסיבה שאתה בא אליי זה כי אתה לא מסתדר בבית. זה לא, זה לא, אתה מבין? כביכול, ושהילד ישמע את זה. לא בצורה כועסת, לא בצורה נוזפת, אלא הפוך. איזושהי דילמה שמעלים על השולחן. שההורים כביכול אומרים שקשה להם עם זה שכל פעם שהם לא מסתדרים הוא בורח. ואבא אומר, וגם הסבא אומר, תשמע, גם אני מרגיש שזה לא בנוח שהוא בא אליי רק בגלל שהוא רב. באים לסבא, כי אוהבים את סבא, לא בגלל שלא מסתדרים בבית. צריך קודם כל לסדר עם הבית. כביכול להראות שכולם בסוף צד אחד. לא שיש חזית אחת נגדו, לא שאינו כבר יותר לאן לפנות, לא שסבא יגיד לו, תשמע, מהיום אם אתה רב, אצלי אתה לא נכנס, חס ושלום. זה אסור שיקרה, גם מבחינת המציאות וגם מבחינת הגישה. אבל כן, אם יושבים ההורים והסבא והסבתא והילד, ומעלים את הכאב הזה, הרי בתוך תוכו, כמה שהילד מבין ויודע שהסבא וסבתא מבינים שהוא בורח מהבית, לא היה על זה אף פעם דיבור רשמי. ותמיד יש איזושהי תחושה לנכד, באתי לסבא וסבתא, הוא לא באמת יודע למה אני פה, הוא חושב שהכל בסדר וסתם באתי. הוא מחביא את זה מעצמו כי זה נוח לו. אבל כשמציפים את זה ומעלים את זה לשולחן, ומראים לו שכולם בסך הכל יש להם רצון אחד שיהיה לו טוב, ושהפוך, ושסבא כל כך אוהב אותו, והוא מוכן שהוא יבוא כל יום, אבל לא בתור מפלוט מהבית, לא בתור כי הוא לא מסתדר בבית, בתור כי הוא נכד שהוא אוהב אותו. זאת אומרת, להראות איזשהו צעד שכולם פה בעצם קבוצה אחת, והמטרה של כולם זה שהוא יכבד את ההורים, והמטרה של סבא זה תמיד לאהוב אותו, אבל שזה לא יבוא במובן שלילי. ובד בבד להמליץ להורים, ואני אומר את זה בצורה הכי 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 דחופה, אני מבין שאם הילד הזה לא מסתדר איתם ועם האחים שלו, כנראה שהוא, אני לא יודע, או שהוא יותר מדי נמרץ, או שהוא, אני לא יודע, לא מאבחן אותו, לא מכיר אותו.
שלא, הוא חלש באופי.
הוא חלש באופי, אז זה שהוא רב עם כולם, יורדים עליו מדי, מציקים לו.
כן.
אה, זהו, אז הוא ילד סובל. אז אם הוא ילד שסובל בבית, אז בוודאי שהורים צריכים לדעת טיפול בו. צריכים יותר להעצים אותו, יותר לחבק אותו, הפוך, מה שהם עושים זה אנטיתזה, והם מעצימים את הבעיה שלו. הם חייבים לקבל הדרכה.
מבחינת הדודים, מה אנחנו יכולים לעזור? הרווקים, שאנחנו כן בבית.
אתם יכולים ללמוד איתו, לצחוק איתו, לדבר איתו, ואפשר מדי פעם להכניס לו ככה במשפטים מאוד מאוד טובים, העצמה אישית. אם אני מבין נכון את הסיפור, הוא פגיע, הוא רגיש, הוא חלש אופי, דורסים אותו ודורכים עליו, ולכן הוא כביכול מאבד השתנות ובורח או רב. הפוך, לכן יש את האופציה להעצים אותו, ותוך כדי העצמה ולהגיד לו שאין כמוך, מה?
אנחנו צוחקים איתו ומדברים איתו, אבל איזה משפט לזרוק לו, נגיד למשל.
תשמע, לא ראיתי בחור כמוך, אתה כזה מוכשר, אתה כזה כיף, ששוחחת כמו בחור מבוגר, כל מיני מחמאות. העצמה זה לאו דווקא משהו שהוא צריך לבוא בצורה מתודרכת. כל משפט חיובי שהילד הזה מקבל מדודים, למשל, אתה יושב משחק איתו, תשמע, אני אומר לך, אני מרגיש שמשחק עם בחור בן 20. וואו, איזה חכם אתה, כאילו. לתת לו מחמאות, להעצים אותו. אתה מבין? ותגיד גם...
לא לדבר איתו, נגיד, לא לדבר איתו על המצב הטכני שיש איתו בבית.
אפשר בעדינות, אבל מה הוא יגיד לך? הוא יפתח איתך את זה? היה לכם שיחה על זה פעם?
לא, אני תגיד למשל, פעם אחת אמרתי לו, תגיד לי טכנית, מה אתה עושה? עכשיו, היום אתה גר מולנו, אז באת אלינו. עוד יומיים תגדל, תהיה בישיבה לאנטי לכימי, יש לך איזה בעיה או משהו. מה אתה יודע, תנסה לפתור אותה, ואז הוא התחיל לפתוח הכל, סיפר לי הכל, ולא...
ומה בעצם הוא סיפר? בכותרת של הסיפור שלו, איפה הבעיה?
את מה שסיכמתי, שהם רומסים אותו בבית.
הם רומסים אותו. אני מבין. אז אתה דיברת איתו כמו בחור בן 20, למרות שהוא ילד בן 14. ושאלת אותו שאלה מאוד טובה, שרק עשתה לו יותר קשה. שאלת אותו שאלה מצוינת. תקשיב, היום אנחנו גרים מול, אתה תהיה בישיבה, או שאנחנו נעבור דירה, מה תעשה? זו שאלה פנטסטית. היא בעצם אומרת, אתה בורח כל הזמן, אתה לא מטפל בבעיה, אבל הוא לא יכול לטפל בבעיה. הוא לא זה שרומס את עצמו. הוא לא זה שיורד על עצמו, הוא מת היה שהיו משבחים אותו ומהללים אותו בבית, ושכל הזמן היה לו כיף להיות שם, והוא מרגיש בנוח. אתה מבין?
כן.
הוא צריך לקבל לעצמה, וההורים צריכים לקבל הדרכה, אבל בראש ובראשונה לפני הדרכה, שההורים שלך יגידו להורים שלו, שהם מבינים על בוריו, וגם דיברו איתי שהילד הזה, הבעיה שלו, זה העצמה שלו, וההתנהלות שלהם הוא לא יהיה הפוכה. צריך להגיד את זה בעדינות, שלא יגיד תחיל הרוב שלהם מתערבים, תחיל בסכסוך משפחתי גם יכול להיות מזה. צורה מכובדת. הילד הזה חייב העצמה, חייב חיבוק, חייב חיזוק חיובי, חייב כל הזמן לשמוע כמה הוא מצוין והוא נפלא והוא מקסים והוא מיוחד, שיקבל את זה גם אצלכם וגם בבית, והכי טוב שיקבלו ייעוץ מקצועי, אבל בגדול עד הייעוץ המקצועי זו הדרך.
ואני אגיד למשל, כשאני דיברתי איתו, החזיר לי תשובה, הוא אמר לי שההורים אומרים לו, למה כל הזמן כל הילדים מסתדרים בבית, רק אתה לא מסתדר בבית.
וואי, איזה משפט שאסור להגיד אותו. אסור להגיד משפט כזה. סתם בחינוך, אני לא שאני אומר לך, אתה בזאת השם בקרוב גם כתה, כי משפחתי אבא. אף פעם אסור להגיד לילד, למה אתה לא כמו הילד הזה? לא, גם אם הילד שלך הוא טוב. למה אתה לא קם בבוקר כמו מוישי? למה אתה לא מתקלח מהר כמו אברימי? למה אתה לא מסיים את הצלחת כמו סוליק? אין משפט כזה. אני זה אני, מוישי זה מוישי. מה זה למה אני לא כמוהו? למה אבא ואמא לא כמו אותו דבר כמו אבא ואמא? למה אף בן אדם לא כמו אף בן אדם? אסור להשוות בן אדם. עכשיו, בטח אצלו, שהוא גם כך נחיתי ומרגיש שכולם יורדים עליו, ההשוואה שלו לעוצמתיים עוד יותר מרסקת אותו. הם חייבים דחוף דחוף הדרכה.
טוב.
בשורות טובות.
שמחתם אותנו, ממש
טוב. לילה טוב, בהצלחה, בשורות טובות.
מלפני יובינו שבשומיים שייתן ולקחור אהבו סוי ואירו סוי ושיהיה אירס השם על פונךו כל ימי ימי חייךו
בונים ובונות
ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום.
וברכה.
רציתי לשאול לגבי, אני אחת כזאת שבדרך כלל מצטערת על העבר, דואגת על העתיד ולא נהנית מההווה, ככה אני מגדירה את עצמי. אני אמא לשלושה ילדים, וכל פעם המחשבות שלי זה מה לא עשיתי טוב, מה יכלתי לעשות, מה אני אעשה, בכל דבר. מה אני אעשה הלאה, מה אני אעשה בפעם הבאה שאני אעשה את הדבר הזה. סתם דוגמה, אם זה היה בניקיונות של פסח, מה נעשה שנה הבאה, איך נעשה, כמה נעשה. כל דבר אני מחשבת וכאילו, עשיתי משהו, אז איך יכול להיות יותר טוב. עשיתי לחם בשבוע שעבר, עשיתי היום עוד פעמיים, כי רציתי שיצא משהו אחר. מין דבר כזה שאני מצטערת גם בנושא של הילדים. לא הייתי איתה מספיק, היום הייתי עסוקה בכביסה, אז אני מנסה כמה שיותר לציין את הכביסה בשביל להיות איתם. מנסה את הכלים בשביל להיות איתם. כאילו תמיד מנסה להספיק דברים ולגמור אותם, אני לא נהנית מהם. זה בהכל, זה בהכל, זה פשוט בהכל, וזה אוכל אותי ומכניס אותי לעצב. כאילו, לא ליהנות, לעיקר כאילו לעשות ולהיות אחרי, וכאילו, מה את רוצה? שאת הילדים מסתכל עליהם, כאילו, כל דבר אני חושב, יש לי איסורי מצפון. לא יודעת מה לעשות, אני פשוט חיה עם זה, וזה קשה מאוד. כאילו, אני חושבת שאני לא מספיק אימא טובה לילדים, כאילו, אני כל היום איתם, אני 24 שעות איתם, כל יום, כל יום, כל יום, אבל כאילו, תמיד יש לי את ה... מה, בסוף היום כאילו מתי הייתי איתם, מתי שיחקתי, מתי הסתכלתי, מתי ישבתי איתם, ואני כל היום בכלים ובכביסות ובדברים שצריך לעשות לבית, כי אני אמא, כי זה מה שאני צריכה לעשות, אבל יש לי את הסורים עצמון שאני לא מספיק איתם, שנגיד יחס וחלילה הם יחשבו עליי משהו לא טוב, או נגיד אמרתי לו משהו, לילד משהו מסוים, אז לשנייה כאילו וואי, נגיד החמתי לאחד, למה החמתי גם לשני, או שכאילו אני עברתי להם על התיקיות למשל, אז אני בתיקייה של הילד, אז וואי, עכשיו היא אוכלת הלב, כאילו, עם בטח מקנה, אז אני מהרת כדי להגיע כבר לתיקייה שלה, כי, כאילו, שהיא לא תחשוב משהו. כאילו, אני עושה כמה שיותר להיות עם הטובה שלא יגידו עליי שאני לא בסדר. כאילו, הרבה מהגידו עליי דברים כאלה.
תשמעי, לצערי הרב, אני מכיר כל כך הרבה אנשים שהם נמצאים במצב שלך. ובאמת הם אנשים מסכנים, משום שמחמיצים את כל החיים שלהם. מפסידים אותם. נכון. המעלה שלך, על פני כל אותם אנשים שאני מכיר, שאת לפחות מודעת לבעיה ומגדירה אותה בצורה מדויקת. שזה הרבה אנשים לא הצליחו להשכיל ולהבין. אני אגיד לך רק משפט ש... היום אומר רבי נתן מברסלב, וננסה לראות איך אנחנו לוקחים את זה לחיי המעשה. רבי נתן מברסלב אומר שהבן אדם לפעמים מפסיד חיים שלמים בגלל עבר או עתיד. הוא עושה חשבון שלפעמים בן אדם היה יכול לקום בשמונה בבוקר, אבל הסיבה שהוא לא קם זה כי הוא עשה חשבון שאם הוא יקום להתפלל ויסיים בתשע, בתשע אין לו מה לעשות. אז מכיוון שאין לו מה לעשות בתשע, אז אין הסיבה עכשיו לקום בשמונה ולהתפלל. אז הוא אומר, נמצא שהוא יפסיד גם את התפילה. עכשיו, אנשים שכל היום חיים את העתיד ואת העבר, בעצם מחמיצים את העיקר, שהעיקר זה ההווה. ולמה? משום שאי אפשר ליהנות מהרגע שיהיה, ואי אפשר ליהנות מהרגע שהיה. הדבר היחיד שניתן ליהנות ממנו, זה מהרגע הזה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים בעצם את מוקד החיים, את מרכז החיים, ומאבדים אותם בגלל דברים שהיו או שעדיין לא היו. וכשאת הגדרת בעצם, נתת כל מיני דוגמאות וכל מיני פרטים, אז בעצם ככה גם עוד חידדת את הבעיה, הבאת את עצמך להבנה שאת אף פעם לא באמת נהנית ממה שאת מבשלת, או ממה שאת עופה, או מהרגעים שלך עם הילדים.
אני מרוחת צהריים עם הילדים, ואני נושמת עמוק, כאילו, 5-6 פעמים, ואחר כך, כאילו, מתחילה לאכול, כאילו, להיות, כאילו, אחרי כזה, כאילו, גם אני קיים של הבית, למשל, אני מאוד כפייתית בלכלוכים הקטנים, שזה לא, לא אמיתי לגדל ככה הילדים, כאילו, שהבית יהיה נקי, ואם הוא לא נקי, מרגישה שהמצב רוח שלי תעלוי בניקיון של הבית. אם הוא נקי, הכל טוב ויפה. אם הוא קצת מלוכלך, אז אני קצת לחוצה ועצבנית. אז אם הוא, אם הוא מלוכלך, אז אין, אני לא יכולה לשבת בכיסא של לאכול כמו שצריך רגוע. לא מסוגלת.
קודם כל, אנחנו קצת נכנסנו כרגע לסעיף נוסף, שתכף ניגע גם בו, ואני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. בואו רגע נדבר על, על המוקד המרכזי. המוקד המרכזי הוא סוג של פעילויות שאת צריכה לעשות עם עצמך. זאת עבודה, אבל זאת עבודה שאפשר להצליח איתה בגדול, והעבודה היא לנסות עד כמה שניתן להנות מהרגע. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים עכשיו שאנחנו בשעת משחק עם הילדים, בסדר, סתם לצורך העניין, אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו עבודה ולהגיד ככה, בעולם נתן לי את הדבר הכי נפלא שקוראים בילדים. בעולם נתן לי מתנה נפלאה שאני מסוגלת לשחק עם הילדים שלי, מה שלצערנו הרב יש הורים שלא מסוגלים, או כי אין להם ילדים, או כי אין להם אפשרות לשחק איתם, או כי אין ביניהם קשר, ולי כן יש. ולהירוז כל פעם שאת עושה משהו, לראות את כל הדברים הטובים שיש בזה, ולהתמקד, ולהגיד עכשיו אני נהנית מהאוצרות שבורא עולם נתן לי, ולהיות שקועה בזה. אני אסביר מה הכוונה. כשאני שקוע במשהו, ואני ממרקר אותו, מדגיש אותו, מבליט אותו, מייחד אותו, מדבר עליו עם עצמי, אני בעצם גורם לעצמי, בצורה פסיכולוגית, להיות שקוע במה שאני עושה ולא לחשוב קדימה. הרי למה בעצם את לא נהנית שאת עם הילדים? כי את חושבת, רגע, עוד שנייה עכשיו ארוחת ערב, וזה עוד לא הכנתי, וזה פה...
אני פעם אחת שהייתי באמת שקועה, אני זוכרת את זה. ממש שקועה במה שעשיתי להם, ואז קצת לפני שרציתי לקום, פתאום עשה לי הסימון שצריך את זה ואת זה ואת זה, ואז התחלתי להיכנס ללחץ.
זה לא משנה, אבל עשית עבודה טובה. הלוואי שיהיו לך שלוש, שלוש אולי זה קצת, אבל לפחות 5 פעמים בשבוע שאת שקועה במשהו. אפילו אם אחר כך תתעוררי ותיכנסי ללופ הרגיל שלך, זה לא נורא, זה לא מפחד אותי, כי זה יעשה לך תרגול להתחיל ליהנות מהרגעים. תראה, אני אתן לך דוגמה. את יושבת ועושה שיעורים, או אפילו מבשלת, מבשלת. וחושבת כמה זה מתנה לבשל, וזה כיף שיש לך למי לבשל, וכמה זה... ואת מנסה...
איך מה לחשוב?
לחשוב על זה שאת יודעת לבשל, שיש לך למי לבשל, שברור לך זיקה אותך ביכולת לבשל, ושיש לך מי שנהנה מהבישולים. זאת אומרת, לחשוב סביב מה שאת עושה.
אבל הילדים בסלון משחקים לבד, הם מחכים שאני, כאילו אני, המחשבות שלי מחכים שאני אהיה איתם, שאני אבוא לשחק איתם, כאילו אני צריכה להיות בוגה אליהם, וזה לא נכון, למה המחשבות האלה מגיעות?
אני מסביר לך, משום שכשאדם לא מרוכז במה שהוא עושה, אז הוא חושב על הדברים שלפני או שאחרי. הרי את ראית בעצמך שפעם אחת שהיית שקועה איתם המשחק, לא זכרת את כל הלחץ שיש לך, זה לא שהלחץ נעלם. והנה רגע לפני הסוף, פתאום נזכרת ברשימה ונלחץ. עכשיו יכול תהיית להיזכר ברשימה הזו, גם תוך כדי ששיחקת איתם, רק למזלך, היית שקועה במה שעשית. זאת אומרת, הפתרון האמיתי זה להיות שקוע במה שאני עושה, והדרך להגיע לשקיעות במה שאני עושה, זה להבליט ולייקר את מה שאני עושה. למשל, אני הולך לשבת עכשיו ללמוד חברותה עם הבן שלי. 15 דקות, חצי שעה, שעה, גמרא, משנה, לא משנה מה. ובאופן סטנדרט, יש לי מלא דברים על הראש, יש לי טלפונים, יש לי דברים לטפל, ובבית, הבית גוחש ולא יש, והוא לא בן יחיד. אז אם אני מתיישב ללמוד איתו על הדרך, ואני לא מנתק את עצמי, או מייקר את הרגע הזה איתו, אז ככה זה באמת יראה, אז פה יהיה טלפון ואני שנייה ענה, ופה שנייה אני אגיד למה שהוא תיקח אותה, אתה סתכין לבקבוק, אבל אם אני אומר לעצמי, וואו, איזה זכות נפלה בחלקי, שאני עכשיו יכול ללמוד עם הילד שלי. א', שיש לי ילד, ושהילד שלי אוהב ללמוד, ושהוא אוהב ללמוד איתי, ושלי שאתה יכול ללמוד איתו, אני פתאום חושב על מה שאני עושה, ואני מתחיל להנות ממה שאני עושה, ולייקר את מה שאני עושה. מה שזה גורם לי זה להיות שקוע במה שאני עושה. עכשיו, זה לא סותר שבדקה או בשתיים, לפי שנסיים אותו, פתאום אני אקלוט כמה דברים מתמעמתי, אז מה? אז מה קרה? אבל את הרבע שעה שלמדתי, נהניתי. עכשיו, אני אומר את זה...
אבל אם הילדה תבוא פה באמצע ותדבר ותשאל משהו, מה אני אענה לה? אני אגיד לה, עכשיו אני לומדת עם
עוד מעט, כן, אימא לומדת עכשיו עם משה עוד כמה דקות.
אני נצבט באותו רגע שאני לא יכולה לשרת אותה.
את לא מבינה, את לא מבינה שאת עושה לה עוול, אבל משום שאם הילדה שלך תלמד שצריך לחכות, היא תהיה מחונכת, אבל אם היא תלמד שהיא מזמינה 24-7, את הורסת אותה. אל תשקיט עם מצפון שלך, תחשב, את הרי רוצה לדאוג לילדים שלך.
כמה זמן כל ילד צריך ביום שיהיה לו אישי בשבילו?
לא רלוונטי. רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, לא משנה. אבל כשאני איתו, אני איתו. ולא קרה שום דבר, אם ילד מגיע באמצע, אני אומר לו, עכשיו אבא לומד עם אישי, לא להפריע, זה רק דמיון שווא לחשוב שהוא נפגע. הפוך, הוא קודם כל ילמד קצת מה זה לחכות, בית הוא יבין שכשאבא עם מישהו אז הוא איתו, ועוד מעט שאבא יהיה איתי אז הוא יהיה רק איתי. רוב העולם בנוי ככה. אני מאוד 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 מתעצבן לחכות בתור, אבל אני מבין שזה שיושב לפניי אצל הרופא מקבל את מלוא תשומת הלב. אז אני מתנחם, אני אומר, בסדר, זה מעצבן, זה לא נעים, אבל עוד מעט שאני אהיה שם בחדר, הוא ידבר איתי בנחת. אבל אם כל שנייה, כשאני יושב אצל הרופא, הוא עונה בטלפון, ופותחים לו את הדלת, והוא מדבר, איך אני ארגיש? שאני מזולזל. אז מה בעצם את עושה? את יושבת עם ילד, וביחס שלך לילדים שפורצים תוך כדי, את מזלזלת בילד שיושב על ידך. צריך לבנות את החשיבה הזו, להבין שאני עושה עכשיו דבר גדול, כי אני עם הילד שלי. תדמייני את עצמך, יושבת ומחכה בתור לרופא המון זמן, ואת מתיישבת לקבל דיאגנוזה חשובה, והוא לא איתך. לא כי הוא מזלזל בך, כי הגיע מקרה דחוף, וכי עוד מישהו צריך, ובשנייה פנו אליו מהמנהלה, ועכשיו המנכ״ל זה... מה את אומרת לעצמך? תקשיב, הוא לא איתי, עם כל הכבוד, חיכתם, הוא לא איתי. מצד שני...
אני עושה כל ערב, כמה הייתי איתם...
הוא לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי, תמחקי את זה מהלוז, פשוט לא משנה כמה זמן הייתי איתם. יכולים להיות עם ילד...
ואם בכלל, אפשר לעבור יום כאילו בלי למשחק,
נכון, נכון, לא קרה כלום, הם לא ילדי מדבר, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור.
אני איתם בבית, זה מספיק להם.
ילד לפעמים נמצא רק עם אחים שלו, ילד לפעמים נמצא רק עם עצמו, לפעמים נמצא עם אמא שלו, לפעמים עם אבא שלו, לפעמים בוכה, לפעמים משועמם, לפעמים... זה חלק מן החיים, זה הפאזל של החיים. אי אפשר להטעות אותם בתעתועי שווא, לתת להם תחושה שהחיים זה כל הזמן מסירות, רק אליך ותמיד, ואתה מספר אחד. זה לא נכון לילד. זה לא נכון לילד. את רוצה את טובתם? תתנערי מהחשבונות האלה. תגידי לעצמך, לא אכפת לי כמה הייתי. הייתי 5 דקות, אבל הייתי איתו. שווה את הכל. יום אחד שלא הייתי מסוגלת להיות... אז כנראה זה לא אם שהייתי צריכה להיות איתם היום, מחר אני אהיה איתם. תביני שאת הנזק הגדול את משלמת לעצמך, וגם לילדים שלך. כי את בעצמך עומדת כאן בשידור ואומרת, תשמע, אני לא נהנת מהחיים. יש לי ברוך השם ילדים, יש לי ברוך השם בית נקי, יש לי ברוך השם יכולת לבשל, לחבס, לגייץ, לגדל, ומשום דבר אני לא נהנת. אז כבר עשיתי פעם את זה, אז אני צריכה לעשות את זה יותר טוב. הייתי פעם עם מיין, צריכה לעשות...
זה מגיע לייאוש, כאילו,
מלכה
בבוקר, אותם היום, אותם משחק, אותם ילדים,
נכון, אותם כי זה, שוב, משום שאת לא נהנית מהרגע, המרדף אחרי העתיד עם חשבון העבר הופך לך לסיוט. אבל אם את פתאום תהני מ5 דקות פה, 10 דקות שם, מבישול, מ7 עם הילד, פתאום את תחכי לזה, פתאום הסיוט יהפוך לך לכיף. הסיבה שהיום אצלך זה סיוט, משום שזה כל הזמן מרדף סביב עצמך, אם, אני מדגיש, מעבר למרדף סביב עצמך, ביקורת קשה על עצמך. את יכולה לסיים יום... זהו, את יכולה לסיים יום מלא בריצות, ועוד תעלי ככה לפני השינה, ותתחיל לחשב, וואי, אבל הייתי רק 7 דקות עם ברכי, ואולי כשהילד שלי ביקש ממני זה, לא מספיק את... את מבינה? אז את גם רצה?
הקטע זה שזה כבר מתחיל להשפיע למחינה גופנית,
בוודאי.
אני מרגישה לחץ בראש מאחורה, שזה פשוט ממש מרגישה לחץ
הנפש, הנפש והגוף קשורים מאוד זה בזה נקודה. את תעשי עם עצמך עבודה בשבוע הקרוב. מהלכת,
קרה לי, איבדתי את הכל ליומיים.
בוודאי.
אני ברגע שאני צעירה, שלא אמור לי דבר כזה.
תעזבי את כל הנזקים. הנזקים שאת ספרת עליהם הם קטנים. הנזק הגדול ביותר שאת מאבדת את ההווה שלך. את בעצם לא חיה. ועל זה תשימי דגש. ואם את תחליטי לעצמך לייקר כל רגע על ידי שאת מייחדת אותו.
למשל, אני עכשיו עושה חלות, איך לא יהיה לי סורי מצפון שעכשיו אני, עכשיו אני עובד כיף לי לעשות את זה.
מצוין.
מה אני אגיד לעצמי? מה המחשבה שאני צריכה לחשוב בשביל לעשות את זה בכיף וליהנות מזה ולהיות אחרי זה ולא לחשוב, אוי חבל שעשיתי זה היה לחשבון מישהו.
לא, קודם כל צריכה לחשוב שכל מה שאת עושה זה הדבר שאת צריכה לעשות, כי כך בורא עולם גלגל, אז זה הכי נכון עכשיו. שניים, לראות את הדברים הטובים שיש בדבר הזה. אני יודעת לעשות חלות ולא כל אחת עושה חלות. אני זוכה להפריש חלה ולא כל אחת זוכה. והחלות שלי הן טעימות ומחכים לחלות שלי, ואיזה כיף לי שאני עושה את זה. ואיך שהקדוש ברוך הוא עכשיו זיכה אותי שיש לי את היכולת לעשות חלות, אז אני עושה את זה למען שמו באהבה עם כל הכיף. ואת מחייכת ושומעת מוזיקה ולוקחת את כל רגע בחיים שלך. לא מפסיקה להודות עליו, ליקר אותו, להחמיא לעצמך עליו, כן. להחמיא לעצמך, מה שקוראים היום בשפת הרחוב, איך אומרים, תתגאה, קוראים לזה היום, תעוף על עצמך, כן, תכניסי לעצמך אנרגיות, שמה שאת עושה עכשיו, זה הכי נכון, והכי טוב, והכי מוצלח, תדעת מה, גם אם את טועה, אז מה קרה?
ואיך הילדים רואים אותי? איך הילדים רואים אותי במצב הזה? אני הרבה מחשבת את זה, כאילו, איך הם
זה בדיוק מה שאני אומר לך, זה כדור שלג, זה כדור שלג שנערם. את מגיעה מתוך רצון לדאוג להם ולספק להם את כל צורכם, וזה בסדר, אבל את עושה את זה בהיסטריה, וההיסטריה הזאת היא משודרת אליהם בלי שאת שמה לב, ואני אמנתתי לך דוגמה הרבה יותר פשוטה, גם את מנת תשומת הלב שהם אמורים לקבל הם לא מקבלים, כי אם בשש-שבע דקות שאת משחקת עם הילדה, הילד פונה, אז יש לך יסורי מצפון אליו, אז את מתייחסת אליו, אז גם הילדה נפגעת. מה שקורה בעצם במסלול החיים שלך, שאת מאבד את הכל, את עצמך ואותם. ואם תעשי פאוזה, ותנחתי, ותחליטי שזהו זה. מה שאת עושה עכשיו, עכשיו את מדברת איתי, זה הדבר הכי נכון שעשית בערב הזה.
גם שהתקשרתי לרב, הילדים היו עדיין ערים, ואני כאילו אסור מטמון שהם שם בוכים, ואני פה בחדר עם הרדיו, ולא
אז
איתם.
אז תחשבי יותר טוב, תחשבי איזה כיף לילדים שלך, שאימא שלהם מתקשרת כדי להתייעץ, איך להיות אימא טובה יותר. וואו, איזה כיף להם. את מבינה? מה שאני עושה לחשוב על הטוב ביותר שאני עושה עבורי ועבורם.
אבל אני רוצה לחשוב שזה טוב גם אם אני לא עושה את זה בשביל מישהו, רק בשביל עצמי.
נכון, משום שהטוב בשבילך זה משום שהטוב בשבילך זה שאת נהנית מרגעי ההווה ולא מחמיצה אותם. זאת התובנה הכי טובה שלכן אמרתי לך, שהמעלה שלך שיש לך את ההגדרה לבעיה שלך, והשכר והנזק הכי גדול הוא קודם כל לך בעצמך. כי אם את לומדת להנות מרגעי הדבר שאת עושה, אז את המרוויחה הגדולה בעולם. ואם את לא נהנת מרגעי הזמן שאת עושה משהו, אז את הניזוקה במפסידה הכי גדולה.
הרבה דברים אני לא עושה בגלל זה. אני כאילו מבטלת המון דברים בגלל הילדים.
בגלל זה, אם את תשני, אז בגלל זה, אם תשני את מרכז החשיבה שלך, תגלי פתאום שאת עושה הרבה דברים.
לא חיה, כאילו, יש איזה חתונה, אז כאילו נשלחת בעלי, כי אני עם הילדים, כי יצאתי אתמול, אז לא, אני לא יודעת גם היום.
את מבינה? אז זהו, אז הנה המפסיד.
הילדים,
הילדים צריכים אימא בריאה. אם כל כך חשוב לך הילדים, הילדים צריכים אימא הבריאה בנפשה ובגופה.
כן, אני איתם שעתיים ביום בבית.
בוודאי, מה השאלה? מצוין, הכי טוב שיכול להיות.
אני עוד עובדת עד 12, חברה שחוזרת בארבע, רואה את הילדים שעתיים, הם הולכים לישון, כאילו.
מה חסר לילדים שלה, הם לא בסדר? קרה להם משהו?
מעולה, אבל הם עושים את זה.
מה, אין?
בגלל זה אני גם לא עובדת הרבה.
הכל מתחיל בראש שלך ובחשיבה שלך. ביום שתביני שמה שאת עושה עכשיו זה הכי נכון לעשות, וכך בורא עולם גיגל, וזה מה שצריך לעשות, אז תעשי את זה הכי טוב עם חיוך. וכל חשבון שמגיע לך, אולי אם אין.
אני יושם אותו והכי יחזק אותי, לקרוא אותו כל הזמן, ואני כל הזמן זה יחדש אותי. כאילו, שאני לא עכשיו אחרי השיחה הזאת עוד שבוע, אשכח מה הרב אמר, כאילו.
לא, את לא צריכה לשכוח מה אני אומר, את צריכה לעשות מעשים, ורגעי המעשים שלך ייתנו לך את החוזקות להמשך עוד שבועיים וחודש, אני אסביר את עצמי. אנחנו עכשיו מדברים ואני נוסח בחיזוק ואת מבינה, אבל מחר את הולכת לעשות תרגילים, לא רק את מה שדיברנו, ומחר לפחות שני דברים מתוך כל העשייה שתעשי במשך היממה, תיקרי אותם ותדגישי אותם ותחשבי עליהם ותהני מהם, ואז פתאום יהיה לך כל מיני נצנוצים קטנים של וואי, דווקא היום לבשל היה לי כיף. וכשצאתי לעבודה והם קצת בחו ולא הפריע לי, היה לי מצוין. ושהגעתי... ונקודות האור האלה...
איך אני אצא לעבודה והם בוכים, אני ארגוע. איך יכול לדבר כזה?
תגידי לי, מה...
גם את התרגילים האלה, אני חושבת שזה...
אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל אותך...
איך התרגילים על חשבון הילדים? איך?
זה לא על חשבון הילדים, זה למען הילדים. זה בדיוק הטעות שלך. כי ההיסטריה שיש לך היא נזק לילדים. ככה תחשבי. כל פעם שאת מקבלת היסטריה, זה לא לטובתם, זה נגדם. ואז תתנערי מזה, ושתהיה...
הם מזהים את זה, הם רואים את זה, לפעמים אני אומרת לעצמי, הם לא שמים, הם לא רואים, לא...
הם רואים, רואים. רואים, ואני אגיד לך יותר מהמילה רואים, נהיה מדויקים, מרגישים, חשים. מחר את עושה שני דברים בשמחה מלאה ונהנית מההווה, מחרתיים עוד שני דברים, יום שני הבא את מדברת איתי שוב, ואת תראי שאת בכלל נמצאת בסקאלה אחרת.
פשוט לעשות שתי דברים ולהשקיע ולהיות מרוכזת רק בהם ולחשוב חיובי.
בדיוק, בדיוק. שניים, השאר תמשיכי לרוץ אחרי עצמך, לא משתנים ביום. שניים כל יום, אחד בתחום הבישול או אפייה או עבודה, הילדים, לא משנה, כל פעם משהו אחר. אבל מה שאת עושה, ברבע שעה, תעשי אותו הכי כיף והכי טוב, תחשבי רק עליו, דברי איתי ביום שני הבא, תראי שאת נמצאת במקום אחר.
יהיו
בשקט, לא יהיו בשקט, מה זה משנה, בחיים ילד לא קרה.
הכוונה שזה לא צריך לעניין אותי כרגע הילדים, זה עכשיו אני, רק אני.
נכון.
אוקיי.
כל הישועות, בשורות טובות, לילה טוב ובהצלחה.
תודה, אמן.
שחוי לה סבבו יגידו לוי שחוי לסהבו Yeshem benois Yerushalayim Pilpim Tzehu Esdoedim ma tagidu roi Yishvati Yeshem Yerushalayim 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 Yerushalayim
בשעה השנייה של נפש החיים, שלוש דקות כמעט לאחר השעה אחת בלילה, עורך ומפיק אותנו שלמה פולק על הביצוע הטכני, המאסטר אורי כהן, האחראי המוסיקלי שלנו בימים אלו, שזה לא פשוט מוזיקה בימים כאלו, אשר גרייבר מבקצב היום, וגם שימי ברוורמן שהוא המפקח פה לכל הצוות הנפלא, עושה את מלאכתו נאמנה, ואנחנו ממשיכים איתכם המאזינים, ואומרים לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום, לילה טוב.
כן, בבקשה.
וכן, רציתי לשאול איזו שאלה מסוימת, אבל חשבתי על זה, ונדעתי לשאול משהו שהוא יותר רלוונטי לי כרגע, פשוט הרב.
בבקשה.
בעלי ואני נשואים פעם שנייה. בעלי יש ילדה מהנשואים הקודמים. ויש לנו איזה אחת, ברוך השם. כל הפני שלנו שבאת מההתחלה, אני כאילו בפגישות כבר אמרו לי, אני גם כאילו קורשה, כן? אבל בלי ילדים. בפגישות אמרו לי שיש לי ילדה, וכאילו אני צריכה לדעת שאני הולכת להתמודד עם איזה משהו גדול, סוג של. אז כאילו אמרתי, כן, בסדר, אין לי בעיה, הבנתי את זה. העניין הוא שאז אני הבנתי את זה, בתור, כאילו זה שכאילו אני כן אחיה איתה ויהיה איתה ו... קיר בה, כמו ילדה שלי גם. אבל בסוף, לפי מה שכאילו בעלי אמר, לפי מה שהרב שלו והיועץ, טוען רבני שהיה לו, עדיף שאני לא אכנס לעניין של הילדה כרגע, עד שהם מסדרו את כל העניינים. היא בת 3 עכשיו, 3.5. והתחתנו, היא הייתה בת 200 בערך. וכאילו זה גרם לנו לממש מלא שיחוחים. במריבות. לאחרונה, בוא נאמר, זה הסתפר יותר, אבל עדיין, כי יום הזמן הבנתי לקבל את זה יותר, כי לפי מה שבעלי אמר, סוג, לא הייתי אמורה להכיר בה, ובגלל שהתעקשתי מאוד, והתווכחתי על זה, סוג של כל הדברים האלה, אז הרב שלו, בעצמו אמר, בסדר, מה, תתן לה להיכנס, וזהו, נלך להתמודד. כרגע, לדברי בעלי, הוא אמר שזה, כאילו סיבכתי את כל העניין, בגלל שנכנסתי לזה, לי זה לא כזה נראה, כי אני בגרון מאוד רוצה בכל הפגישות, כאילו כשאפשר, נגיד עכשיו בתקופה הזו זה אפשרי, כי לא עובדים ולא עושים כל כך כלום. אז לבוא איתו לכל פגישה אם אפשר, נגיד, כשהוא עושה אותה, בגינה או משהו, האמא עדיין מגיעה לשם גם, לפגישות. וכאילו אמרו שאפשר להתחיל להתקדם עם העניין הזה, שהיא תבוא אליו לבד. ויצא לנו איזה כמה פעמים שהיינו איתה לבד, בלי האמא, ודווקא היא שיצאה ממש פעולה איתי. אבל עדיין, לא יודעת, ואני הייתי שזה לא יהיה, וגורם לנו עדיין לריבים פה ושם. היום הפגישה והמפגש זה בדרך כלל יום רביעי. כאילו, פשוט יש שם הרב אומר, עושה גם. איך אפשר להתמודד עם זה עוד יותר?
תראי, זה באמת נושא מאוד מאוד רגיש, והוא מאוד מורכב. בכל גירושין זה שונה, אצל כל ילדה שזה שונה, אבל בואי נעשה סדר. אני מבין שהילדה שלו גרה אצל אמא שלה, נכון?
כן.
ופעם בשבוע הוא פוגש אותה מחוץ לבית בדרך כלל?
בקיץ, כשיש איזה גבר...
כשיש איפה להיות, כן. ויש לו שבתות, הוא גם לוקח אותה?
זה עדיין לא.
עדיין לא. בת כמה היא?
3.5 עכשיו.
בקטנה.
נכון.
עכשיו... את שואלת האם זה נכון שאת תבואי למפגשים איתו בחוץ איתה?
כן, כי אמרתי לו, אמרתי לבעלי שכאילו לא היה כזה אכפת לי, גם אם הייתי צריכה להפסיד יום עבודה בשביל זה, אבל אמרתי לו שאפשר לבקש יום חופשה בלי קשר, מלכתחילה תמיד הייתי לבקש את יום חופשה. פשוט הוא נראה לו שזה גיוני, יותר על זה עבודה, אבל...
כן, לא, זאת אומרת, את מבחינתך רוצה לבוא איתו לפגישות שלו עם הילדה בחוץ?
כן, כשאמא לא נמצאת, כן.
ברור כשאמא לא נמצאת. ומה המטרה האמיתית שלך בזה? להתקשר עם הילדה?
להתקרב לילדה, כן, בדיוק. ודווקא ראיתי שזה פעל טוב. אחות אני אסלחה הרב, יש לי עוד משהו. פשוט בעלי, הוא ראה עם רק שני בנים במשפחה. הוא לא כזה יודע כלום.
כן, כן, הבנתי.
ויחיות קטנות. לי יש הרבה אחיות קטנות, אז כאילו יש לי גם גישה אליהן. ופשוט כאילו, בעלי בהתחלה לא רוצה שנתקרב לילדה כל כך, וזה שוב אולי לפי מה שהטוענים והרבנים אמרו לו, אבל אמרתי לו שנראה לי שאני כן יכולה.
מה בעצם החשש שלו, כשאתם מדברים על זה, ואומר לך שלא תעשי את זה, מה הוא מסביר למה, כימה? כי ככה אמרו לי הרבנים?
כן. כי אני אומרת לו שהוא אומר את זה, והוא זה שקובע לי לא לבוא, אבל הוא אומר, זה לא אני, זה הרבנים. כי לפעמים יש לי כאילו, הנה גם, היו כל מיני, כי לפעמים הילדה נחתמת כאילו, ולא משתפת פעולה, גם עם האבא. שוב, עכשיו זה התקדם. דווקא היינו עם ההורים של השבוע שעבר, עם ההורים של בעלי, שבוע שעבר, עם חמי וחמותי, ואיתם דווקא יצא שהיא די נחתמה, וכשוצאת על בחוץ, הכנה לארטיק, והמשיך איתה לבד, אז המשיך כאילו בסדר, ואז כשהלכנו לגינה, המשכנו גם לגינה, אז אני באתי עם הבת שלי גם, היא בעצמה אפילו נקשה אליי, ועשתה לשחק איתי.
לפני שאני ככה יענה תשובה, יש איזושהי אשת מקצוע שמעורבת בסיפור הזה? מבחינת הילדה, עובדת סוציאלית או משהו?
היא אמורה להיות, אבל כרגע לא נראה לי, כדי שימשיכו בתהליך, נגיד, ויוכל לראות אותה לבד, אני יודעת, אז צריך עובדת סוציאלית שתראה איך הם מסתדרים. כרגע ממש לא נראה לי מעורבת,
זאת אומרת, אני אגיד לך למה, תראי, העולם של ילדה בגיל 3.5 במעבר של דבר כזה הוא מאוד מאוד מבולבל. מי את? מי אמא שלה? מה את עושה פה? למה אבא? זה נורא מבולבל, זה לא ילד בוגר שאפשר להסביר לו כך וכך קרה וזהו. אז מצד אחד, כמו שאת אומרת, יש באמת חששות לכל הבלבול הזה, וזה יכול לגרום חסימה. מצד שני, אתם התחתנתם, ובעזרת השם מטרתכם להיות ביחד עד 120, ולהקים משפחה, ובהמשך גם ככל שהילדה תגדל, היא גם תהיה אצלכם יותר, והיא צריכה להרגיש שם בנוח, וגם איתך להסתדר טוב, בפרט שאת מבחינתך מוכנה לתת את כל כולך למען הילדה. אז מבחינה רעיונית, את כן צודקת שזה טוב שתתחברי אליה. יש פה בעיה אחת שאני פשוט לא רוצה לענות עליה, כי אני לא מכיר את הסיפור, הגיל של הילדה. הגיל של הילדה הוא מעט קטן, בשביל לגרום לה טלטלות נפשיות. זאת אומרת, אם כשהיא באה אליכם הביתה, אז בוודאי אין שום סיבה בעולם שאת תצאי מהבית, או שתעלמי לאיזה חדר, כי אנחנו לא מתביישים בך, אלא הפוך. את חלק עכשיו מהחיים של אבא שלה, וזהו. אבל צריך באמת לבדוק מבחינה מקצועית, אני אומר מקצועית, האם זה נכון שלכל יציאה תצאי איתו. מבחינה רעיונית, את צודקת. מבחינה רעיונית, את צודקת בפרט שהרצון שלך והמטרה שלך היא לקרב את הילדה. היא שתרגיש בנוח בסביבתכם, אלא תקשורת נכונה, שיש לך גישה לילדים, מה שאולי לבעליך את אומרת, פחות. הכוונות הן טובות, גם אני חושב, אני אומר, הכוונות שלך הן טובות, החשיבה היא גם נכונה. אני חושב שהיה כדאי לשאול פשוט רק אשת מקצוע שמתמחה בגילי הילדים הללו, מה נכון לילדה. אין פה שיקול, אני חושב, שוב, אני לא יודע איזה רב מורה בסיפור, אז אני לא רוצה לחלוק, כדאי גם לשתוך את זה בפני הרב, אבל זה בטח לא שיקולים של טוענים רבניים וכדומה, זה יכול להיות שזה עניין של מאבקים משפטיים או בתי דין, ואני לא רוצה להיכנס לשם. אני אומר ככה, הרצונות שלכם באמת רצונות טובים, כוונותייך הן באמת נפלאות, אני גם חושב שהדרך היא נכונה, כן חשוב ונכון שהיא תכיר, צריך מקצועית לשאול אישה, שהתחום שלה זה בילדים שחווים גירושים בגילאים קטנים, שם אפילו ייעוץ טלפוני ויש מספיק כאלה, לדעת אם זה נכון לילדה, אם זה לא מדי יבלבל אותה.
אם נקצה למצב הוא מאוד פרוד.
למצב מה? פרוד, כן. בקרוב כשהם היו פרודים מנולדה, כן, בעלי לא היה איתה שילדה. נפרדות לפני,
זה קצת מקל את הסיפור. אבל שוב, אני לא רוצה לחרוץ גורלות, זה בסוף החיים של הילדה. אני כן יותר נוטה להסכים עם מה שאת רוצה לעשות, כן להיות מעורבת בקשר איתה, לא יותר מדי, בעדינות כמובן. אבל אני חושב שהכי נכון יהיה, לטובת שניכם, ובעיקר לטובת הילדה, שזה רצונכם וטובתכם, לשאול עובדת סוציאלית, אשת מקצוע שמתמחה בתחום הזה שילדים מהורים גרושים סלש פרודים, כמה זה יעשה טלטלה לילדה, ויכול להיות להפך, יכול להיות שיגידו, אדר אבא, זה מומלץ, ילדה שחסר לה אולי את החיבור הזה של שני הורים, יכול להיות שזה טוב שיהיה לה מפה ומפה תמיכה. אני לא רוצה לענות על זה בחטף, זה לא, באמת זה לא תחום הגילאים שאני מבין בהם, אני לא רוצה לעשות טעויות. על פניו, לא כדאי ולא נכון שאתם תריבו על דבר כזה. אל תפגמו בזוגיות שלכם בשביל זה, זה לא שווה את זה. אני חושב שמי שצריכה להכריע זה באמת אשת מקצוע. לשאול שאלה עניינית, מקצועית. פשוט להרים טלפון ליועצת או לעובדת סוציאלית. היא תקשיבי, זה וזה הסיפור, הילדה, לתמצאת את השאלה. הילדה בגיל 3.5, נולדה להורים פרודים. האבא ניסה בשנית, אני אשתו. האם נכון שאני אפתח את הקשר, או שזה יוביל לילדה טלטלה בנפש? זאת השאלה. ואני חושב ש... שוב, הראש שלי, אני חושב ש80% יגידו שזה נכון, אבל אני לא אומר את התשובה, כי חשוב לי לשאול.
אוקיי, בעיקרון כאילו, אבל מה שבאמת גורם לנו לריבים ממש, הרבה פעמים כאילו, אני מציעה לו כל מיני דברים שנראה לי, לבעלי, שמתאים, שיכול להתקדם איתם ולעשות, אם זה להביא אותה, לפני שהוא היה מביא אותה אלינו לבית, אם זה כל מיני דברים בסגנון, וכאילו הוא העדיף לא לקבל ממני, הוא כאילו מעדיף לדבר עם עירב ומישהו שכן למד פסיכולוגיה סוג של דברים שמבין בזה, ובאמת כאילו היו שתיים שלושה דברים שאני הצעתי בעצמי לא, אבל לבעלי, אבל הוא עדיף שלא, ואז אחרי זה הוא שאל את הרב, אני אמרתי לו שאל את הרב, הוא שאל את הרב, והרב שלו זה שכאילו ממש בכל העניין הזה.
והוא הסכים מה שאמרת.
הוא אמרתי, אז כאילו זה בדיוק אמר מה שאמרתי, ואז כאילו זה בעיקר נגיד גורם לנו לריבים, אני מציעה כל מיני דברים, ובעלי לא מוכן לקבל אותם, כי לא למדתי פסיכולוגיה, לפי דעתו.
לא צריך ללמוד פסיכולוגיה, לאמא יש לב של אמא בלי ללמוד. צריך לזכור שאמא מקבלת הכשרה מהקדוש ברוך הוא ברגע שהיא הופכת לאמא, ומה שפסיכולוג יכול ללמוד הרבה שנים, לב של אמא יכול להגיע למסקנות האלה מהר יותר. אני שוב אומר, תיזהרו מאוד מביקוחים סביב הדבר הזה, החיים שלכם חשובים. אתם פתחתם זוגיות פרק ב', תשקיעו בה. הילדה לא אמורה להוות סיבה למריבות ביניכם. כן, אני חושב שאפשר אפילו לשאול את אותו רב שלו, שהוא סומך עליו, ולהגיד לו, תשמע, לאשתי ישנם כל מיני תחושות בקשר לילדה, ואני ברוב המקרים לא מסכים איתה, האם זה נכון כל דבר להתייעץ, או להקשיב בקולה, ויכול להיות שאפילו הרב שלו יגיד לו, תקשיב בקול אשתך. ואז בכלל מנעתם את כל הסיפור. בסדר?
כן, חום זה שרות שלה ממש קטנה וקצרה.
כן.
המשפחה שלי היא משפחה מאוד 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 פתוחה, יש להם טלוויזיה בבית, וכאילו הם שומרים שבת והכל, היינו חרדים, אבל הם פשוט פתוחים מדי. ובעלי, כאילו, ואני, הקו שלנו זה קו חרדי שאנחנו רוצים, וגם על זה כאילו, אנחנו, זה עוד שרות כאילו מתבקשים, אבל בקטע טוב, כאילו מתייעצים אחד עם השני וזה. לגבי העתיד, עכשיו יש לי ילדה רק בת עוד מעט שנה, זהו לבנתיים, אבל כאילו בעתיד שיהיו ילדים יותר גדולים, מה נעשה? כי לא תמיד זה מכבדים, כאילו לא תמיד זה מחובר כשאנחנו מגיעים, וכאילו רואים שם דברים סוגית של ילדים, וכל מיני דברים אחרים, אבל עדיין, אז כאילו בעלי נגיד, הציע לפעמים שהציע, כאילו אמר שאם לא מכבדים אותנו, אז לא מביאים את הילדים לשם. אפשר לבוא כאילו לבקר רק ב... כאילו רק אנחנו נגיד המבוגרים. כאילו גם עשיתי שאול על זה.
תראי, אני אגיד לך מה אני מציע. מכיוון שכרגע זה עדיין לא רלוונטי. אני מדבר עכשיו לא בשביל, איך אומרים, לדחות אתכם, אלא הפוך, כדי שהחשיבה שלנו תהיה בריאה. מכיוון שכרגע זה עדיין לא רלוונטי, וכמו שאת אומרת, הילדה בת שנה, כרגע אני חושב שהדיון הזה הוא מיותר מסיבה פשוטה, כי אם כבר עכשיו אנחנו נפתח איזה שהם דיאגנוזות ביחס להמשך, אז כבר היום יכולים להתגלות סימנים של סדקים במשפחתיות וחבל. כרגע להתנהל כרגיל, זה הרי לא אקטואלי. אני מאמין, יותר אפילו הייתי בדייק, רוצה להאמין, שכשזה יהיה אקטואלי וזה יהיה רלוונטי, והורים יראו איך שאתם באמת מחנכים לתורה ולעירה מתוך דרך כנה, הם יכבדו מעצמם בלי שתגידו. אני לא מכיר שום אדם שיש לו עניין לחבל ברוחניות של הנכדים שלו. אם זה יבוא בתור מלחמה, אז כבר יהיה אנטיות. את מבינה לכן? אני אומר, הדרך צריכה להיות מובלת בצורה מכובדת. אני מאמין שאם בשלוש שנתיים האלה שהילדה שלכם גדלה, ההורים עוקבים יפה מה מסלול החיים שלכם, ויראו שאתם מקפידים למשל על מכשירים קשרים או על אינטרנט וכו' 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 וכו'. אין לי ספק ששאלה תבוא, אני לא אגיד, יורי לו, בואי תראי מה יש. אין לאף אחד עניין בזה, בסופו של דבר כל אחד רוצה שהילדים שלו והנכדים שלו יהיו צדיקים. ואם זה יבוא ברמה של אקט או של מלחמה, אז פתאום יהיה דווקא מכל הכיוונים, וזו טעות הכי גדולה. לכן קודם כל העיסוק בזה הוא לא בריא, הוא גם יביא לאנרגיות לא טובות, והוא גם לא בהכרח אקטואלי, יכול להיות שזה ישתנה לטוב, או לעוד יותר טוב, יכול להיות שהם בסוף פתאום החליטו להתחזק, אנחנו יודעים מה יהיה.
ולגבינו, אנחנו
נגידים,
אנחנו מגיעים לזה דלוק.
זה
כאילו נמצאים בסלון,
חשבתי
איתם או ללכת להיות בחדר.
אתם אנשים מבוגרים, אני לא חושב שלכם מה לחשוש. הפוך, תפתחו שיחה, תהיו מעניינים.
לא, 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 זהו, זה לא מבוגרים. אני היחידה נשואה, אני רק
עוד... לא, אני אומר, אתם מבוגרים, את ובעלך.
כן.
כן, מה שאתם בוחרים, בא לכם לדבר איתם, לשבת שם, אבל לא להסתכל, לפתח איתם שיחה ולרתק אותם שהם יתקו... נעלו כפי הבנתכם באותו הרגע. לא, לא לקחת את זה בתור אג'נדה או בתור קו. פשוט לזרום מה שמתאים לכם באותו הרגע. אתם יודעים לשמור על עצמכם מספיק טוב, לדעתי.
אם נשב, אבל זה גם יכול להיות סדר,
סתם... כן, כן, מה זה? הכל זה משפחה, אבל אתם לא מתכוונים עכשיו לעשות משהו. באים לבקר, מדברים, פטפטים, צוחקים, מה?
אוקיי.
בשורות טובות.
טוב, הרבה.
לילה טוב ובהצלחה.
טוב.
Here in the soil. שימץ זה רק הידש בהשם דביקה
לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
אנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום הרב, אני בת 19 מירושלים, ויש לי שני אחים, אחות ואח, שהם לא עלינו ירדו מהדרך, וחוץ מזה הם גם השתפכו בפלילים, וחוץ מזה אז יוצא ככה שהם לא בבית, כי אנחנו גרים פה בשכונה חרדית, וגם זה לא מתאים, וגם בגלל שהרבה פעם משטרה בבית וכל מיני דברים, ואז יוצא שהם לא בבית, ומצד אחד אני כאילו דואגת על עצמי מצד שידוכים וכאלה דברים, כי אני בת 19, ומצד שני כאילו קשה מאוד מאוד לאימא, ו... כאילו, היא תמיד באה והיא שופכת, כאילו, היא אומרת, בואי, תשמעי, וזה, ואפעמים אני צריכה לשמוע אותה שעות ביום. כאילו, אני צריכה להיות הכותל, וזה ממש קשה לי, ולא יודעת מה לעשות, כי היא לא רוצה להתייעץ עם אף אחד, ומצד שני, המצב מאוד קשה, כי אמא, אתה מתחיל לחל תורה על המצוות, ופתאום שניהם נשרו לה וככה. אז מצד שני, אני ממש צריכה לשמוע אותה, וכל הזמן, ו... לא רוצה להתייעץ. מה הרב חושב שאפשר לעשות? אני איך אני יכולה להתמודד? כבר אני צריכה לשמוע אותה. ולא ש... לפעמים זה כבר קשה, כי היא חוזרת הרבה פעמים, וזה מתוך כאב. ואין לי איך, אין לי איך לעזור לה.
תראי, זה לא פשוט באמת. אמא שלך עוברת, כמו שאת מתארת, חיים לא פשוטים. בעיקר בגלל הילדים שאת מספרת, ויש לך את ה...
אנחנו שלושה ילדים, אני הבכורה, ואז השניים, כאילו...
בואי נתחיל עם הדבר הראשון שהזכר, שזה נושא שידוכים, אין לך מה לדאוג. אין לך מה לדאוג בכלל, הקדוש ברוך
הוא. אבל הרב יכול להבין, זה פשוט בושות, ופעמים המשטרה בבית.
אל תדאגי, תקשיבי. אני לא הרבה יותר מבוגר ממך, אבל ראיתי מספיק דברים בחיים שלי, ואני רוצה להגיד לך בצורה הכי ברורה בעולם. הקדוש ברוך הוא דואג לזיווגים נגד כל היגיון והסתברות. ושום דבר ממה שאנחנו חושבים, או חושבים שאנחנו חושבים, או חושבים שאנחנו יודעים. שום דבר הוא לא רלוונטי. בורא עולם עושה את זה כמו שכתוב, שפרנסה וזיווגים זה כמו קריאת ים סוף, זה דברים שרק בורא עולם עושה אותם, ומגיעים מהמקום הכי לא צפוי, ומהדרך הכי לא צפויה. וכמו שהיה בקריאת ים סוף, וזכינו לא מזמן להזכיר את זה בחג הפסח, שכל עם ישראל נתן דעות מה עושים. כולם היו במצוקה וכולם היה להם דעות. אני אלך מפה ואני אלחם ואני אתייאש ואני שבר ואני קפוץ. על מה שאף אחד לא חשב, משם בורא עולם הביא את הישוע, ככה זה בפרנסה וככה זה בשידוחים. לכן בנושא הזה, הסירי דאגה מליבך לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני מבטיח לך בעזרת השם שאת תראי, שאת המשפט הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, את תזכרי, שבקרוב תתרסי, את תראי איך שזה מגיע ישועה מכיוון הכי לא צפוי. זה
בעזרת
השם. השם, שימי את זה בצד. בנושא של אימא שלך, תראי.
אימא מתמודדת לבד.
נכון. יש לך, יש לך, יש לך.
ואז היא התחתנה אחר כך, או שוב.
תראי, יש לך זכות מאוד גדולה, אבל לא פשוטה, להיות אוזן קשבת של אימא. מצד אחד...
24/7.
נכון. מצד אחד, זו מצוות כיבוד אם שאין כדוגמתה. ותדעי לך שהמצווה מהיחידות שעליהם כתוב שרואים שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, זה כיבוד אב ואם. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שמכיוון שאימא שלך כל הזמן שותחת בפנייך את צרותיה, את צריכה להתחיל בעדינות, בעדינות וברגישות. לטפטף לה כל שיחה ביניכם, כמה חשוב של אנשים יש עם מי להתייעץ, וכמה שיש מומחים בדור הזה שיכולים לעזור, ובואי נלך ביחד. את כל הזמן תקשיב, יש דבר אחד שאני מאמין בו, זה לא אני מאמין בו, אנחנו רואים את זה בכל האנושות, קוראים לזה שטיפת מוח. ואם תרצי,
אבל רגע,
שנייה,
אבל אימא מאוד מתביישת שידעו
כמה צבא
זה.
תקשיבי, תקשיבי, רגע, שנייה, שנייה. ואני ארגיד לך יותר מזה. אנחנו עכשיו נצאים מתקופה של ימי ספירת העומר, ורבי עקיבא, שהוא באמת זכה להקים דור של עובדי תורה, שלצערינו הרבה בתקופה הזו נפטרו. רבי עקיבא ראה מחזה, שזה גרם לו למהפכה הכי גדולה. המחזה הזה היה שהמים שחקו אבנים. אבל המים האלה, הם טפטפו לאט לאט באופן מתמיד. עכשיו, אם תקחי את כל כמות הטיפות שירדו על המים במשך כל השנים, תאספי אותם לגיגית אחת או חבית, או חביות, ותשפחי את אותה כמות על אבן, לא יקרה לאבן שום דבר. משום שהיכולת של מים לחדור לתוך אבן, זה בטפטוף עדין ומתמיד. ומשם רבי עקיבא יצר את כל המהפכה שלו. הוא היה בור ועם הארץ. הוא היה שונא תלמידי חכמים. הבן אדם לא ידע לקרוא ולכתוב עד גיל 40. הוא הפך לתנא קדוש ומיוחד שאין כמותו. וממה מההבנה הזאת שאם אנחנו מטפטפים משהו באופן קטן ומתמיד, אנחנו מובילים מהפכה, וגם אבן יכולה לקבל נקב. גם אמא שלך, שבאמת יש לה הרבה כאב, ואני מבין, יש לה המון כאב.
היא עוברת איתם, זה יומיומי, זה.
אין לי ספק.
כל פעם זה...
והכאב שלה והבושות שלה והלחץ שלה שידעו, הכל נכון. אבל אמא תהי כמו שאת עכשיו בת מסורה, ותגידי לה, אמא, כל מי שיש לו צרות חושף את זה בפני אחרים, אבל בסוף זה החיים שלנו, ובוא אני אלך איתך. ונכון שזה אולי בושות כמה דקות, אבל זה יציל לך את החיים, ואת יכולה להיות יותר שמחה.
אני מבינה,
הרב,
אני הולכת בעצמי, בלי שהיא יודעת.
מצוין.
בלי שהיא יודעת, אני, ואם היא תדע את זה, היא ממש תיחס, מה את עושה, אני פרסומי ניסה,
בסדר, אבל כאלה. אם את תטפטפי לה, תקשיבי, לא לדבר איתה על זה הרבה, אלא לטפטף כל יום קצת.
מה להגיד לה, היא רק שומעת את זה, היא לא מוכנה לדבר.
תגידי לה עוד פעם, אמא, אבל באמת, זה רק יכול לעזור לך. תמשיכי הלאה, ותקשיבי לה. וכל מחר עוד פעם, עוד פעם, את תראי שכשם שהמים שחקו אבנים, וכשם ששטיפת מוח עובדת, אמא, תדברי על זה כל יום דקה, לא יותר מדקה. אל תדברי על זה יותר מדי. ומה שנקרא בשפת הרחובים, אל תחפרי לה על זה, אבל כל יום תתני לה עוד נקודה, ועוד טיפה. והנה חברה טובה שלי, שאימא שלה גם תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת, את לא מבינה איך החיים שלה נראים. כל פעם תספרי לה סיפורים, ותמציא לה סיפורים, וכל פעם קצת, תראי שמקסימום שבועיים או חודש מהיום היא הולכת לייעוץ. אומר לך את זה מניסיון. לא חסר. פסיכולוגיות, רבניות, לא משנה מי שתפתח. שתשב עם איש מקצוע, קודם כל זה ירפה לך את העומס שהיא מדברת איתך, ובית, תנו לה מענה מקצועי. קודם כל היא תרצה, שאם תרצה תתקשר לה, אני אתן לך כמה שמות, אל תדאגי. אבל תתחילי לטפטף לה, כל פגישה, כל דיבור שהיא מדברת איתך, תקשיבי לה, תקשיבי לה, כמו שאת עושה היום.
אני מסוגלת להירות באמצע הלילה, שרה, זה דחוף, זה ככה זה.
אז אני אומר לה שאם את תתחיל לטפטף לה כל פעם במשפט על ייעוץ, תוך תקופה קצרה היא תסכים ללכת. זה משהו שצריך לשבור אותו פעם אחת, וזה עובד עם טפטוף מתמיד, ואת תקבלי בעזרת השם הרבה כוחות מדבור העולם, כי את עושה מצווה גדולה, ושוב תזכרי שאין לך בכלל מה לדאוג על השידוכים שלך, אין לך שידוך מצוין בעזרת השם, ואל תפסיקי לטפטף לה על זה, ואת תראי שזה יעבוד.
אוקיי, ורציתי לשאול את הרב, הרב קודם דיבר למאזין הראשון שלעודד. עכשיו, איך אפשר לעודד כאלה ילדים? מה אני אגיד לו? כל הכבוד שהסתבכת בפלילי, כאילו, מה אפשר?
לא, תראי, לכל בן אדם בעולם, עם כל הבעיות שיש לו, יש לכל בן אדם נקודה טובה. כל אחד. אחד טיפש, אבל נראה טוב. השני לא נראה טוב, אבל חכם. השלישי לא חכם ולא נראה טוב, אבל חברותי. הרביעי רגיש, החמישי מוכשר, לכל אחד יש מעלות. אני לא צריך להחמיא לו על החסרונות שלו. בטח שלא לבוא ולהגיד למישהו, תשמע, כל הכבוד שהסתבכת. זה ודאי שלא. בדיוק, אבל יש מספיק דברים טובים. את הדברים הטובים אפשר לייקר. אפשר למצוא מחמאות לכל אחד, ואין בן אדם שאין לו מעלות, ואין בן אדם שאין לו נקודות טובות, וכל נקודה טובה יכולה להצטרף, ותמיד אפשר למצוא, איך הגמרא מספרת, שהרב הלך עם התלמידים שלו, והם ראו נבלה על הרצפה, אמר, תראו כמה שיני הצחורות. גם בנבלה הוא מצא נקודת זכות. קל וחומר, במלוא של קל וחומר, בבן אדם שהוא צלם אלוקים, יש לכל אחד את המעלות הטובות שלו. אז אפשר למצוא פה להגיד מילה, ותאמיני לי, יש לך שליחות נדירה מאת הקדוש ברוך הוא, ותהי חזקה ותתפלי על זה, ויהיה לך ישועות בקרוב.
בסדר, תודה רבה.
בשורות טובות ולילה טוב. בהצלחה.
תודה.
מרגיש את החסר שממלא אותי, להבין את הצימן שבחיי, קולי זועק כמו נבל מרחוק, כצליל שמהדהד לי באוזני, לאהבה עוד אני ילד נחס בתמימות ולא מרפא, עוד אני ילד דוחק את הכאב שמרפא, אך אשאר עם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. נשמות שמברכות אותנו בעולם, מציאות שקשה עוד להבין, קולי זועק כמו נבל היגיון, היגיון שמבקש לרחמים ואהבה עוד אני ילד נחס בתמימות ולא מרפא, עוד אין ילד דוחק את הכאב שמרפא, אך ישאר אם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. עוד אין ילד נחס בתמימות ולא מרפא, עוד אין ילד דוחק את הכאב שמרפא, אך ישאר אם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. עוד אין ילד.
לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה אחרונים לתוכנית זו.
כן, שלום וברכה, לילה טוב.
לילה טוב, כן.
דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה, כי כבר קיבלתי תשובה לעוד דבר שהעסיק אותי, שענית לשתי מאזינות לפניי, אותה אישה שסיפרה שהיא לא נהנית מההווה,
ומאוד
עזר לי.
שר כוח.
עכשיו השאלה שלי זה, יש לי ילדה בת 12.5, היא השנייה מתוך 4 ילדים שלי, שמאז שהיא נולדה אני לא יודעת מה יש לי, אבל אני לא מצליחה לאהוב אותה כמו שאר הילדים שלי. אני אוהבת אותה, אני אוהבת את כולם, אבל איזשהו מחסום יש לי מולה. היא בהרבה דברים מזכירה אותי, ואני את התכונות שלי, ואני יודעת שזה דבר שהרבה שמעתי עליו, שזה גם גורם לקונפליקט.
נכון. אמרת את התשובה בעצמך.
כן, אבל זה מפריע לי וזה קשה לי, ואני מרחמת עליה, ואני אני לא רוצה שתהיה במקום כזה שבטוח במיליון אחוז מרגישה את המחסום הזה, כמה שאני באמת משתדלת מאוד לעשות אפילו דברים.
יש לי שאלה אלייך, יש לי שאלה, כמה את אוהבת את עצמך?
לא מספיק.
זהו, זה הכל. את תעשי עבודה על עצמך, זה ייפטר עם הבת שלך. אנשים שיש להם עם עצמם ביקורת עצמית מאוד גבוהה, וחוסר סלחנות כלפי עצמם, או חוסר סיפוק כלפי עצמם, או ביקורת על המידות שלהם, ופתאום הם מזהים במשפחה מישהו שהוא הם כאילו, בלי לרצות, זה לא משהו שאנחנו בכלל בשליטה עליו, יש לנו איזשהו מחסום, כי המחסום הזה הוא לא כלפי הילד, הוא כלפי עצמנו. הפתרון שלך הכי טוב, הכי מקצועי, הכי מהיר, והכי יעיל, והכי אמיתי, זה קודם כל לטפל בעצמך. את צריכה קודם כל להחזיק מעצמך, לאהוב את עצמך, לא לבקר את עצמך,
הלכתי לטיפול של CBT בשביל לטפל בעצמי באמת, לא מזמן.
אוקיי, לא עזר, לא קרה כלום. לא חסר שיטות, ולא חסר פסיכולוגים, ולא חסר עבודה עצמית, ואני יכול לתת לך בינתיים שיטת עבודה שתעשי, שתמצאי אשת מקצוע, אבל לא לוותר לעצמך. ביום, ואני אומר לך את זה בצורה הכי קלה והכי פשוטה, ביום שתסיר את המחסום מעצמך כלפי עצמך, את לא מבינה איזה ערוץ יפתח לך עם הילדה הזו. כי כל עבודה שתעשי כלפיה, כמו שאת אומרת, אני מנסה לחפות על זה, את מסתירה משהו בפנים, וילדים מרגישים.
היא עכשיו מראה לי שהיא מחפשת את האהבה שלי. נכון. אני מפחדת מהיום הזה שהיא כבר לא... היא כבר תתייאש ממני. לא,
אז היום את תתני לה את זה מבחינה טכנית, אפילו שקשה לך, ואת מספיק בוגרת כדי לשחק, אפילו שאולי קצת תרגיש, וכן תתני לה, אבל בד בבד, את תעשי טיפול מהיר ומסור בעצמך. כי ביום... שאת מספיק תהי מרוצה מעצמך, את לא רק תהי עם הילדה הזאת כמו כולם, אלא פתאום תפתחי כלפי הערוץ, שהיא אפילו תהיה מועדפת על פני כולם. כי כשאדם מרוצה מעצמו ומזהה ילד שדומה לו, יש לו אליו סימפתיה מאוד מיוחדת. באותו המשקל, ולכן שאלתי אותך את השאלה הראשונה על עצמך, כי בדרך כלל אנשים שמזהים מישהו שהוא כמוהם ויש להם אליו חסימה, זה כי הם חסומים כלפי עצמם. ולכן אל תקל לי ראש בזה, תתמסרי מאוד לעצמך, תשקיע, אל תרגישי שזה על חשבון הילדים, זה הפוך, זה למען הילדים. לא הלך CBT, זה לא, CBT, אני לא מזלזל בשיטה הזו, בכלל. וגם לא ב-NLP, ובעוד אלף, כל שיטה היא טובה, אבל לא כל שיטה היא מתאימה למישהו או למישהי.
אני... אז איזה עוד שיטות יש? כי זה מה
שכותרות... עזבי כותרות ועזבי עיתונים שהלכת לפסיכולוגית פשוטה. אפשר לעשות עבודה שאני אתן לך, שהיא מאוד תעזור לך, שאני עושה את זה עם הרבה אנשים, היא אומנם לא ממש מקצועית שורשית, כי... אבל היא עבודה עם עצמנו, שהיא שווה לפעמים הרבה יותר מאחרים. אני אומר להרבה אנשים שיש להם עם עצמם, בזה שהם כעסים או תסכולים או חוסר סביעות רצון, קחו דף, קחו את... תמלו את הדף באין ספור תכונות טובות שלכם. אפילו דברים פעוטים, אבל תמלו את הדף. מוכשרת, מוזיקלית, מבשלת, נחמדה, טובת לב, לא משנה מה. בריאה, כל נתון. תמלי דף עם 50-60 נקודות חיוביות על עצמך. באה ממשפחה נורמלית, יש לה ילדים טובים, אמא טוב, לא משנה מה. חרוצה, כל מה שאת יכולה למצוא בעצמך. תתעלמי מכל חיסרון שקיים אצלך, הוא לא רלוונטי לדף הזה. ותעבדי קשה על הדף הזה. תשקיע בו לילה, יום, לילה, שבוע. עד שהדף הזה יתמלא ב-50 כוכביות, שכל כוכבית היא כתוב לצידה נקודה טובה שהיא שלך. שהיא נקודת זכות לעצמך. ואחרי שמילית את הדף הזה, שזה כשלעצמו עבודה שכבר משפיע על הנפש בלי שאנחנו שמים לב, כי אנחנו עסוקים בחיפוש הטוב אחרי עצמנו, תסתכלי בזה פעם ביום, לפני השינה, או כשאת קמה, לא משנה, תעברי על זה. לא ברפרוף, תהני מעצמך. תשכחי בחודש הקרוב מהמושג הזה שנקרא שער הגאווה, שימי אותו בצד.
לא, זה מה שמפריע לי, כי אני אומרת, מה, אני
אף פעל
עצמי מדי,
או... תעופי, איך אמרת? תעופי על עצמך, זה מה שאת צריכה. וברגע שאת תשקיע בנקודות הזכות שלך ובחיוביות שלך, ותעשי את ההפך מענווה, את תחזרי, או ליתר דיוק, תתחברי לעצמך יותר, תחזיקי מעצמך, תאהבי את עצמך, ותראי שבאופן אוטומטי, זה מתחיל להשפיע באחוזים גם על התקשרות עם הילדה הזאת. ובלי קשר, אל תחליפי את זה בטיפול מקצועי, תחפשי לך מישהי, לא משנה, גם בלי שיטות, יש פסיכולוגיות בלי שיטות, אלא דיבור אל הנפש, החלה, הקשבה, העצמה אישית.
אני ניסיתי והרבה, גם יש לי מישהי שהיא ילדה בת 5 בחינוך מיוחד, ויש שם פסיכולוגית שהיא גם נותנת הדרכה, אז היא גם קלטה את הקטע הזה שלי, ו...
אבל לא בערך, אבל לא, תראה, אני רוצה להגיד לך יסוד מאוד גדול בנושא.
לא,
לא, אל תתייאשי, אל תקשיבי, אני רוצה להגיד לך סוד מאוד גדול בנושא את מטפל ומטופל. לפעמים יש מטפלים מאוד מאוד טובים, מאוד מקצועיים, אין חיבור. לפעמים אפשר להגיע למטפל שהוא לא כל כך מקצועי והוא לא בעל שיטות נדירות, אבל יש חיבור בין המטופל למטפל, וזה שווה הון, אין לזה שום תחליף. אפילו אפשר להיכנס לחדר של איש מקצוע עם תעודות מכאן.
לרוץ מפסיכולוג לפסיכולוג.
לא חייבים לרוץ, קבל המלצות, לשמוע, להתעניין, לחפש מישהי שמטפלת בקילאים של השכבה שלך, שיותר מתמצאת בתחום, שקיבלת המלצות על מישהי שהייתה. כן לעשות בירור, אבל תקשיבי, לפעמים אתה נכנס לפסיכולוג או לאיש מקצוע, או אפילו בן אדם בלי תעודה, ויש לך איתו חיבור, יש לך את הקונטקט איתו, ואתה מצליח להוביל איתו מהלכים, מה שאם איש מקצוע הכי גדול בעולם לא יצליח לעשות. זה בעיקר החיבור בין המטפל למטופל. ואל תתייאשי, כי את מרוויחה שניים במחיר אחד. את מטפלת בעצמך ובונה קשר איכותי ונכון עם הבת שלך. אל תוותרי לעצמך, ותעשי גם את מה שאמרתי לך.
מטפל, אז הוא מקשיב עוד פעם לסיפורים שלי, ועוד פעם בודק את העבר שלי, ועוד פעם...
לא כל אחד עובד בשיטה הזו, לא בהכרח. לא בהכרח. אני אומר לך, זה מניסיון, לא בהכרח. תנסי, אל תתיישי, ושוב, תעשי קודם כל את מה שאני אומר לך. ובד בבת תחפשי, תזכירי כל הזמן, טיפול בעצמך, את מרוויחה שניים, אותך ואת הבת שלך. ולא יזיק גם תתפללי על זה, בורא עולם תלך ישועה, מכל כיוון.
אני הרבה דמעות שופכת על זה, מצוין.
אז אין דמעה ששב הרי קם, עכשיו אני גם רגוע שזה גם יהיה טוב.
טוב, בעזרת השם.
בעזרת השם, ישועות ונחמות ולילה טוב ובשורות טובות.
תודה רבה. כל טוב.
חוסך שבטו מבלי לחסוך את האבטו מושיט את שרביטו לכל הפושט ידו אי לא מעלים מעל צאן מרעיתו גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו תוכו רצוף עבר רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיה תהילה שירה ככל היד היא רק מקצת שבחו לפני משורת הדין מנהיג את עולמו ומלפני המלאכים דורש בשלום עמו תוכו רצוף אהבה רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיה תהילה עתידו לתת פר תחת אפר שמן צסון תחת אבל מעטה תהילה תחת רוח כאה
תיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400
והשיר הזה חותם את תוכניתנו להיום נפש החיים, יום הזיכרון. זה הזמן להודות בראש ובראשונה לבורא כל העולמים על כל הטוב ובראשונה אשר הוא נותן לנו. על חום, אהבה, חיבוקים, שפע, פרנסה, בריאות, ריבונו של עולם, אנחנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך והמפיק שלנו שלמה פולק, שעושה מלאכתו נאמנה מדרומה של ארץ ישראל, ולמאסטר הטכנאי שלנו אורי כהן, לאחראי המוסיקלי שלנו הלוא אשר גרייבר מקצב היום, ולמנהל המשמרות פה בכל חי שימי ברוורמן שמנצח על כל הלהקה הנפלאה הזו. כן, הסתמנו עוד תוכנית של נפש החיים, ואני רוצה גם להודות לכם, אז הנה כולך יקרים, אנחנו אם ירצה השם שוב נשתמע כאן ביום רביעי, יום שכולו תורה, וביום ראשון עם שיחת היום, וביום שני עם נפש החיים, ואז אז בשורות טובות ישועות. ואנחנו יודעים הסיבה שלא הלכתם לישון עד עכשיו זה מפני שהזנתם לנפש החיים, אז הגיע הזמן ללכת לישון. לילה טוב.
הימים חולפים, אין בהם שינוי, אין מטרה להתמודד, לכבוש פסגה, אין סיבה לחלום על אותו עתיד, אותה תפילה ליום חדש מלא תקווה, בחום, וכשהדלת נעולה ואין לאן לחזור, אז אזכור בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה שלא מתוך האפלה נקלט לי קרן אור משום מקום, זה עוטף אותי בחום, כשהדלת נעולה ואין לאן לחזור, אז אזכור בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה של אור. מתוך האפלה נקלט לי קרן אור משום מקום, בסוף תמיד, אבל תמיד, יש נקודה של אור.